הנושא שעליו אנחנו נלמד היום זה מה ההבדל בין אהבה שזה דבר חיובי לפינוק שהוא דבר שלילי. אחרי שדיברנו בעבר שיעור שלם עד כמה הנושא של אהבה הוא חשוב, אז פה צריך גם לדעת את הגבולות כשנסחפים לתחום של פינוק, ולפעמים חושבים שזה גם ביטוי של אהבת יתר, אבל מזה יכול לצאת דברים מאוד לא טובים, וצריך לדעת את הגבולות באופן ברור. אבל לפני שניגש להגדיר את ההבדלים בין אהבה לפינוק, ולדעת להגדיר נכון ולראות המעלות והחסרונות שבכל אחד, מה המעלות שבאהבה ומה החסרונות שבפינוק, כמו שאנחנו רגילים בכל דבר לראות איפה זה מופיע במקורות שלנו, איפה זה מופיע בתורתו של הרבי, איפה זה מופיע בכלל בתורת החסידות. ואחרי הפתיחה, כמו שתמיד ידוע העניין של פותחים בדבר מלכות, אז אנחנו נוכל לדבר ולהיכנס לפרטים בכל הנושא הזה. יש לנו כאן ארבעה קטעים, שהקטע הראשון זה מדברים של הרבי הקודם, והשלוש קטעים הנוספים זה דברים של הרבי. נתחיל מהקטע הראשון למעלה, שהצד השווה בכל הקטעים הללו, אז אנחנו נראה שפינוק בכלל זה דבר מושלל, אבל אנחנו גם נוכל מתוך אחד הקטעים לפחות, אפילו גם עוד שני קטעים, נוכל להגדיר מה זה פינוק. נלמד את ההגדרה, זה יעזור לנו לפתח את הנושא בעזרת השם. הקטע הראשון מופיע ברשימת המאסר של הרבי הקודם. כידוע שברשימת המאסר הרבי הקודם לא רק מתאר את מה שעבר עליו בפועל בקשיי המאסר, אלא בתוך הדברים הוא גם משלב זיכרונות שעלו לו באותם ימים, ואז הוא מספר דברים שגם אם הם לא קשורים ישירות למאסר. בתוך הדברים של רשימת המאסר יש שם תיאור ארוך שהרבי הקודם מתאר את המלמד שלו. המלמד של הרבי הקודם קראו לו רבי ניסן. הרבי הקודם מתאר איזה בדיוק איזה סוג הדרכה הוא היה נותן, ואחד הדוגמאות שמופיע בקטע הראשון עד כמה המלמד היה מאוד מעורה בחיי החינוך של הרבי הקודם בתור נער, למרות שהרבי הקודם הוא בן של אבא ולא סתם אבא, בן של רבי, בן של הרבי הרשב. אבל המלמד היו מתחשבים בדעתו באופן מוחלט. יש כאן דבר מאוד מעניין, כתוב, זה אומנם ממש באמצע קטע, אבל הוצאתי שתי קטעים קצרים שנוגעים לעניינים. הקטע הראשון מסופר שם. באחד הימים, ככה הרבי הקודם מתאר, באחד הימים שאל עוד כבוד קדושת אדוני אבי מורי ורבי הרב הקדוש את המלמד רבי ניסן זיכרונו לברכה, אם יכולו לקחת אותי במסעו אל הכפר. רבי הקודם היה נער, אבא שלו רבי הרשב נסע למקום מסוים או לצורכי רפואה או לצרכים אחרים, ולרבי הקודם בילדות שלו היו לו תקופות מרובות שהוא היה בלי אבא. זאת אומרת, הרבי הרשב הרבה פעמים הוא היה מחוץ לבית. כן, יש הרבה דברים, והוא פשוט הוא לא היה בבית. אז פה הרבי הרשב, האבא, רוצה לקחת את הילד איתו לתקופה מסוימת. אבל באו לשאול רשות את המלמד. מה אתה המלמד אומר? המלמד רבי ניסן לא חפץ בזה. הוא לא הסכים המלמד שהרבי הקודם ייסע עם אבא. למה? באומרו כי יבטל זמן שבוע שלם, ובכלל יראו כי הנסיעה תכניס חולשה כללית ואלימות. כלומר, קודם כל שבוע שלם הוא לא יהיה בחדר, ואולי זה יוציא אותו מהריכוז ומהלימוד. ואז מוסיף הרבי הקודם קטע נוסף. אם כי עוד נער הייתי, ואפשר גם שובב במעט, ופה בא הקטע שנוגע לענייננו, אף כי אופן חינוכי ותנאי חיי משנה השביעית עד העשירית, דיינו מגיל 7 עד גיל 10, הסירו מאיתי כל פינוק ודרישת המותרות, כאשר עוד יסופר באיזה זמן אחר. אז הרבי הקודם מציין שהתעסקו איתו בתור נער בגיל 7 להוריד, שלא יישאר שום רשימו של משהו שנקרא פינוק. וכאן הוא מוסיף עוד מילה שאנחנו נרחיב בזה גם בהמשך, זה כבר איזושהי הגדרה, מה זה פינוק? דרישת מותרות. בהמשך אנחנו נרחיב בזה יותר. אז רבי הקודם אומר, דאגו שלא יהיה לי, למרות שמדובר בבן יחיד, לבן יחיד, לא נתייחס כרגע לדבר על הרבי הקודם במושג של רבי בן רבי, שאין לנו בכלל יכולת להבין על מה מדובר, אבל בואו ניקח את זה במושגים שלנו. לבן יחיד יש את כל הנתונים שבעולם להיות מפונק.
בן יחיד בן
בנות או בן יחיד? בן יחיד, על אחת כמה הוא היה בן יחיד כפשוטו. לא היה לו אחיות, לא היה לו אחים, בן יחיד כפשוטו. את כל הנתונים שבעולם להיות מפונק, והרבי הקודם אומר שדאגו בחינוך שלו, שלא יסירו מאיתי כל פינוק, שלא יישאר שום רושם. נוגע מה שנוגע אלינו, לענייננו, זה בעיקר שהרבי הקודם דואג לכתוב את זה, והוא כתב את זה לא בעת שהוא היה נער. זה לא יומן מעת שהוא היה נער, זה מרשימת המאסר. את רשימת המאסר הוא לא כתב בעת המאסר, הוא כתב אחרי שהוא כבר יצא מרוסיה. מדובר כבר שהרבי הקודם בתור רבי ומנהיג ישראל ויצא מרוסיה אחרי כל המסירות נפש והכל, והוא ציין את זה לדורי דורות, את הפרט הזה שאופן חינוכו היה כזה להסיר ממנו כל פינוק ודרישת המותרות. אם חס ושלום היה פה משהו שהוא לא היה מתאים וטוב, אולי זה לא היה נכתב לדורות. זה אומר שיש כאן איזשהו מסר מסוים בעניין הזה. בואו נראה בקטע הבא. הקטע הבא הוא מכתב של הרבי, השגחה פרטית, מערב ראש חודש מנחם אב, חפתי תמוז תשכ. הרבי כותב מכתב לאבא, יקרא את הלשון של המכתב. במענה למכתבו מי"ז תמוז, יהפך בקרוב לששון ולשמחה, והנוגע לבנו שיחיה, ואופן הסתדרותו בעתיד. אין כאן פרטים בדיוק מה האבא כתב לרבי ומה בדיוק הייתה השאלה, אבל בואו נראה את התשובה. הוא כמדומה אשר בשיחתנו, אותו יהודי היה ביחידות אצל הרבי, הרי מזכיר לו מה דובר ביחידות, אף שהייתה קצרה בכמות הזמן, אמרתי דעתי שלעת עתה אין לשלחו מביתם. לא להוציא את הילד מהבית, אותו ילד ספציפי שעליו דובר, כיוון שבוודאי לא תהיה השגחה עליו במקום אחר כמו שאפשר להיות בבית. מיד אחרי שהרבי אומר שאותו ילד ספציפי שעליו מדובר, שאנחנו לא יודעים על איזה ילד ואיזה תנאים ואיזה אופי, הרבי אומר להשאיר אותו בבית, אז מיד הוא כותב, אבל ביחד עם זה, בכדי שלא תהיה עניין של פינוק מיוחד, הרי אם תשאירו אותו בבית מיד עלול חלילה להיות עניין של פינוק, וזה לא בסדר בחינוך, אז מיד הרבי נותן להיצא איך למנוע פינוק. זאת אומרת, זה דבר שצריך לשים עליו את הדעת. הרבי מוסיף ועוד, והוא העיקר לחזק את המרץ שלו, נוציא ממנו קצת פעילות, כי בדרך כלל האופי של מפונק, שהוא מפונק, אז הוא לא מוכן להתאמץ ולהזיז אצבע מעבר למה שנראה לו נכון וטוב. אז הרבי מציע לו יצא, יש להמציא לו, נוסף על לימודיו, גם עניין של עסקנות, שהוא יהיה המנהיג, כמו קבוצת ילדים צעירים ממנו, שילמוד עמהם בלימודי קודש וכיוצא בזה, ורואים במוחש הצלחה בדבר, מוסיפה במרץ ובעצמאות, וכשהוריו שיחיו ישגיחו על זה בקירוב מקום, בוודאי שמזמן לזמן יוכלו להוסיף בתפקידו באופן שיתקדם יותר ויותר. מה שנוגע לענייננו כרגע, זה שוב, רואים שהרבי מדגיש להורה לא חלילה לגרום לילד פינוק יתר. פינוק יתר יכול לגרום לו נזק בעתיד שלו. זה שתי מקורות שאפשר לומר, אפשר לדייק במילים, כי הם נכתבו, הקטע הראשון נכתב על ידי הרבי הקודם בעצמו, הקטע השני זה מכתב של הרבי. שתי הקטעים הבאים זה משיחות בלתי מוגעות, אבל שיחות כתובות ומודפסות שהרבי אמר. השיחה הראשונה זה מיוצאת כסלב תו של כתביו, שדווקא פה רואים ביטוי הפוך, הבאתי זה לשלימות התמונה דווקא ביטוי הפוך, ואולי אפשר לחלק ולדבר בהמשך שתלוי באמת בגיל. הרבי שם התבטא באותו קטע, אומר ככה, בימינו אלה ילדים שלומדים בישיבות צריכים לסתם על כפיים, לפנקם ולהשתעשע עמהם, ושלא יצטרכו לעשות שום מלאכות, לא מבאים מלאכות קשות, אלא אפילו לא מלאכות קלות, העיקר שישבו וילמדו תורה. ואת הרבי כאן אומר, יש גיל, כשהילד מגיע לישיבה, תפנק אותו ותן לו, העיקר שילמד. מגיע הביתה, אולי ככה נגלוש למילה אחת, מגיע הביתה ילד מהישיבה, תן לו לנות, אל תטיל עליו את כל המטלות של כל אנשי הבית בדרך כלל. מגיע הביתה לשבת, תן לו לנות, תן לו, תפנק אותו. תפנק אותו כדי שיהיה לו הצלחה בלימוד התורה. זה כשהוא בישיבה. מזה אבל מכלל הן, אתה שומע עליו, כשהוא עדיין בבית ועדיין צריך לעצב את הדמות שלו, זה לא זמן לפנק את הילד. זה זמן לאהוב אותו, אבל לא לפנק אותו, ובהמשך נראה את ההבדלים. הקטע האחרון... כן, מדובר להורים. יש זמן שנותנים להורים צ'אנס לפנק, כשהילד מגיע לגיל כזה. הקטע האחרון, שרחתי לציין את המקור שלו, זה שיחה של הרבי מהאחרון של פסח, כמדומני מתפשין מבית, אבל לא בטוח. ובקטע האחרון הרבי מדבר שם שיחה ארוכה מאוד על מי שזוכרת, הרבי דיבר הרבה על מושג של רגע של שתיקה בבתי ספר, אפילו של גויים בארצות הברית, כדי להחדיר בילדים אמונה בבורא עולם. והרבי דיבר על זה הרבה שיחות והרבה הזדמנויות והרבה עיצות איך לעבור את כל הקשיים, להחדיר את זה בבתי הספר וכו'. תוך אחד השיחות מופיע קטע כזה. ילד מטבעו הוא מפונק. איך הוא נהיה מפונק? כך הוא הורגל על ידי אבי ואמו. וההרגל נעשה טבע. ההורים הרגילו אותו להיות מפונק, אז הטבע שלו נהיה מפונק. או טבע שני על כל פנים. אם זה לא הטבע שלו המקורי, אז זה דבר שהרגילו אותו. ולכן, מה הבעיה של פינוק? הרבי מנתח כאן את הפינוק בצורה מאוד ברורה. טבע זה יכול להביאו לידי הרגשה שכל דבר מגיע לו. ילד מפונק, הכל מגיע לו. וכתוצאה מזה, אם הכל מגיע לו, אם יש לו מי שלא מוטב, ואם לא, אז אני אקח אצל השני. כמו שנאמר, שלי שלי ושלך שלי. כי אם הוא מפונק, אז הכל מגיע לו. בהמשך, בסיבות שיכולות להיות באמת זה קשור.
אבל ילדים
זה כמעט אגוצנטרי, לא משנה. לא כולם. בואו נגמור את הלשון של הרבי ואז ניכנס לפרטים. כאשר מנסים לחנכו שהוא צריך להתאפק, שלא למלות את רצונו, אז תלוי. אם יגידו לו את זה, אומר הרבי, בצורה לא נכונה, למשל, מה יגידו לו? בגלל שבפינת הרחוב עומד שוטר שענו להניש אותו במעשר כאשר יראה שהוא גזלן. אם יחנכו את הילד בצורה כזו, אז יש לו עצה. הוא יערים על השוטר, ויגזול ברגע שהשוטר לא יבחין בו. וכן כאשר אומרים לו, אם יגידו לו שצריכים להתנהג על פי צדק ויושר, יגידו לו, זה לא יפה, זה לא מתאים. עונה הוא, מי הוא הקובע מהם הגדרים של צדק ויושר? אצלו מתפרש המושג של צדק ויושר, שיהיה לא טוב, או למען מטרה זו, אינו נמנע לגזול מהזולת. ולכן העצה היחידה היא, להחדיר בו את ההכרה שיש בורא עולם ומנהיגו, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, תוך כדי הסברה שהטעם לזה שהקדוש ברוך הוא אינו מעניש על דבר בלתי רצוי תכף ומיד, הרי זה מפני שהקדוש ברוך הוא נותן את האפשרות להיטיב את דרכו, ככל המבואר בתורת אמת וספרי מוסר וחסידות, שעליהם מיוסד ומבוסס החינוך על תורת החוק. הצד השווה בכל הקטעים שקראנו, שאנחנו רואים שיש איזה דבר שהוא ממש ממש לא טוב, קוראים לו פינוק. הרבי אומר, הוא יכול להביא למצב של גזל, הוא יכול להביא למצב של לפח, הילד יגדל כמו בג'ונגל, יכול להגיע למצבים מאוד לא טובים. מה זה הדבר הזה שקוראים לו פינוק? איך נדע להבחין בין ילד מפונק לילד אהוב? ובדרך כלל כל הורה שמפנק את הילד שלו, בטוח שהוא עושה את זה מאהבה. והוא באמת עושה את זה מאהבה. הוא כל כך אוהב אותו, והוא לא יודע להבחין שבעצם הוא עבר כאן את הגבול מאהבה לפינוק, וזה מאוד מסוכן. אז בואו נראה, קודם כל, להגדיר את הדברים. כשהדברים יהיו מוגדרים, יהיה הרבה יותר קל. יש לנו כאן כמה הגדרות מאוד חדות ומאוד ברורות, שהם ייתנו לנו את המבחן העצמי, המבחן האישי מול הילדים שלנו, האם הם מפונקים או שהאם הם אהובים. איפה בדיוק ההגדרה. קודם כל עלינו לדעת ככותרת שאהבה זה חיובי מאוד. דיברנו על זה שיעור שלם, שהכל כשהוא בנוי על אהבה אז הכל זורם בצורה ברורה וטובה. פינוק זה פשוט שלילי. פינוק פשוט הורס את החיים של הילד. כרגע אולי זה לא ניכר, אבל לאט לאט ההורים בעצמם לא ידעו איך לצאת מהפלונטר שהם בעצמם הכניסו את עצמם לפלונטר הזה. ואני מדבר אפילו על ילדים קטנים. ילד בגיל 5-6 יכול לסובב את כל הבית בצורה כזו שההורים לא ידעו איך יוצאים ממנו. הם פשוט לא ידעו, והוא יכול לסובב לא רק את עצמו ואת ההורים, את כל הילדים שבאים אחריו, זה פשוט הבית יהיה על גלגלים. ומי אשם בכל זה? ההורים. למה? כי הם פינקו את הילד. עוד לא הגדרנו, ודאי. אנחנו כרגע, עוד מעט נראה, כרגע אנחנו מדברים על השורה הראשונה, יש לנו כאן עוד כמה שורות. עוד מעט, אנחנו נגדיר. לאט לאט. לאט לאט. עכשיו ככה. הסדר הדברים פה בטבלה לא מחויב להיות, אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה סתם, זה נכתב ככה, אפשר להתחיל מהתחתון, מהעליון. זה לא משנה, אבל נלך לפי הסדר שזה כתוב כאן. באהבה, ההורה יוזם את העניין, הוא מצידו נותן לילד רגש, הוא נותן לו חיבוק, הוא נותן לו, הוא משקיע בו, הוא יוזם את העניין. הוא יכול ליזום את העניין 24 שעות ביממה. הוא יוזם והוא נותן, והוא מרגיש שיש כאן נותן ומקבל. מי הוא הנותן ומי הוא המקבל? מי הוא המשפיע ומי הוא המקבל? מי הוא המחליט ומי הנגרר? ההורה הוא הנותן, הוא המשפיע, הוא קובע את העניין, וכרגע הוא הרגיש והוא רוצה לאהוב את הילד. הוא יכול להרים אותו לידיים ולחבק אותו ולאהוב אותו. הוא יצר את המצב, זה נקרא אהבה. לעומת זאת בפינוק זה בדיוק להפך. בפינוק הילד דורש משהו בתוקף, וההורה כבר אין לו כוח להתמודד. הוא מתעצל להתמודד, כי להתמודד זה דורש כוחות נפש מאוד מאוד חזקים, והוא מתעצל, אין לו כוח להתמודד. אז הוא אומר, יאללה, קח כבר, וזהו, טוב, אין לי כבר כוח, או שהוא אומר אין לי כוח, או שהוא חושב אין לי כוח, והוא נגרר אחרי בקשתו של הילד, אפילו בגיל שנה, לא משנה. עוד מעט נראה.
זה של
ההורה,
לא של הילד?
לא שמעתי.
זה היעדר מחשבה
של ההורה, של ההורה, הכל לא של הילד, של ההורה. הכל מדבר על ההורה. ההורה פשוט עצלן, הוא לא מוכן להשקיע כוחות נפש בחינוך של הילד. הוא רואה כרגע, הוא רוצה לחבות שריפה כרגע, וכרגע לחבות את השריפה זה אומר, הילד מבקש, תן לו וזהו, שקט, אני רוצה שקט ושלום על ישראל. והוא לא מבין שהוא פשוט נוטע את הזרעים, אם זה בילד קטן, או שהוא כבר משועבד למצב נתון, אם זה ילד גדול, של מצב איום ונורא, שבמקום שההורה יהיה המשפיע והילד המקבל, זה הפך להיות הפוך. הילד הוא המשפיע, הוא הקובע, וההורה הוא נבח, צריך לבצע את הדברים שהילד שלו דורש ממנו. זה ממש מן הקצה לקצה. אז יכול להיות הורה שמחזיק את הילד כל היום על הידיים ומחבק אותו, כי הוא נותן לו, כי הוא נותן, כי הוא משפיע, הוא המשקיע, הוא עכשיו רוצה להשקיע בזה זמן. ולהפך, בפינוק זה, הוא מרגיש פשוט נגרר, הוא פשוט, הילד הוא יושב על ההגה וההורה נגרר אחריו. עוד מעט אנחנו נראה את הדוגמאות להבחין מתי זה פינוק. עוד מעט נגדיר את זה. נלך לפי סדר, בעזרת השם אני מקווה שנחקיף את כל העניין, עד כמה שנספיק.
לא, הנתינה והאהבה, לא רוצים.
כן, כן, עוד מעט אנחנו נגיע בהמשך, בסוף הדף אנחנו נראה להגדיר דברים, לדעת, אותה עוגיה יכולה להיות אהבה, ואותה עוגיה יכולה להיות גם פינוק. אנחנו נגדיר את הדברים, ונראה שזה לא שנצטרך לתת איזה רשימת מקולת, מתי הבקשה היא, באיזה פריטים זה אהבה ובאיזה פריטים. זה לא עניין של פריטים, יש לזה הגדרה אחרת. נראה לפי סדר. צריך לדעת שכשאוהבים ילד, אז זה היה לנו שיעור שלם, אנחנו, זה התשתית של החינוך. אנחנו בעצם נותנים כאן את המבנה הנפשי, ולא נחזור שוב על שיעור שלם שהיה לנו. בפינוק אנחנו הורסים במו ידינו את החינוך שלו, פשוט הורסים. מה שהשקענו ואם השקענו, בפינוק אנחנו פשוט הורסים את הכל. פשוט הורסים. אנחנו, יש הורים שתופסים את עצמם כשהילד בגיל 5-6, ויש כאלה שעוד לא תפסו את עצמם, כי עוד הצלנות שלהם הייתה כזו, והם הגיעו לגיל שכבר עבוד. אבל צריך לדעת שאם אנחנו מפנקים, אנחנו פשוט גורמים לעצמנו בור עמוק, ולא תמיד נצליח לצאת ממנו. וזה אני חוזר על הדברים באותיות אחרות, אבל פה זה נקודה מאוד חזקה. באהבה אנחנו נותנים לילד את עצמנו. ההורה החליט לתת את עצמו לילד. באיזה צורה הוא ייתן את עצמו, זה לא משנה, ייתן את עצמו בחיבוק, ייתן את עצמו אולי בכוס מים, ייתן את עצמו בבמבה, בממתק, לא משנה. ההורה החליט עכשיו, אני מרגיש שאני רוצה לתת את עצמי לילד, אז אני נותן לו עם כל הלב. מה שהחלטתי, שאני רוצה לתת לו מאהבתי אליו. בפינוק זה להפך, הילד לא מקבל את האבא, מקבל את השירות של האבא. האבא הוא פשוט איזה כספומט כזה. מה לעשות, הילד אין לו כרגע את היכולת לעלות לארון, לטפס, לקחת ממתק, אם הוא ילד נמוך, קטן, או שהילד לא יכול להגיע להשיג דבר פלוני כי אין לו כסף, או שהילד לא יכול, לא יודע מה. אז יש לו איזה בן אדם גדול שהוא יכול להשיג ממנו שירותים על ידי לחץ כזה או אחר, והוא כבר הילד למד את כל הטקטיקות, כי ההורה לימד אותו את הטקטיקות האלו, הוא לימד אותו בדיוק באיזה שלבי זעקות וצעקות, אז ההורה מיד מתקפל, אז הילד יודע שעוד טיפה, עוד טיפה וזה נגמר, ואז הוא מקבל את השירות. אז בפינוק ההורה נתן לו שירות לילד. באהבה ההורה נתן את עצמו לילד. זה שמיים וארץ. זה פשוט מילה קצה לקצה.
איך אתה תחזור על המשפט הזה?
זה כתוב לך מול העיניים.
אבל יש לי שאלה מאוד בוערת. כשאני מונעת מילד בפינוק, אני חייבת
להראות
שאני פה
באמת
הפך,
שאני
יכולה
להתחכם
איתו ונניח
להציט
אותו או
בעדינות. בעדינות, אבל אני אולי אקדים במילה אחת את המאוחר. אחד ההגדרות של פינוק זה לקבל בחינם. אם אנחנו נוביל את הילד לקבל אולי מה שהוא רוצה אבל לא בחינם, תשלם, תשקיע, לא משנה מה, אז כבר אנחנו לא יצאנו מהכותרת פינוק הגדולה, כי הילד נתן, השקיע, ואז מגיע לו, כי הגדרנו שעבור זה הוא יקבל זה. אבל פינוק זה נקרא ילד, בא לי, שלי שלי, שלך שלי, אני רוצה, איך הרב אמר קודם בשיחה, איך הוא אמר, הכל מגיע לי, ככה היה הלשון. אם הכל מגיע לי, אז אני לא צריך להשקיע כלום, הכל שלי. זה אסור שיהיה לילד. מה פירוש הכל מגיע לך? מה נתת בשביל זה? ונראה, בוא נראה עוד 2-3 שעות. אז אם מתחמקים מהבעיה והילד לא למד עדיין שלא הכל שלו, אז מחר יצוץ עוד הפעם. צריך לאט לאט לחנך את הילד שלא הכל שלך. אפשר להגיד לו לא, מה פתאום? עכשיו לא. אפשר גם להסביר לו למה לא. לא נורא, מותר להסביר.
אני חושב שהוא נורא מתעקש, נגיד, על עניין כזה. אני יכולה לנקות להשיח את דעתו, משהו כזה?
אולי לא, אולי זה ההזדמנות לחנך אותו. בדיוק, עכשיו אם...
אבל לפעמים כן, בוא נגיד, הכל חייב...
אז אולי אני עוד פעם, אולי אני אקדים עוד דבר שאני אגיד בהמשך, אבל שיהיה יותר בסודר, אבל נגיד עוד מילה אחת. ההגדרה של פינוק זה לקבל מותרות. וההגדרה של אהבה זה לתת צרכים. כל דבר שאם הוא בגדר מותרות, אז אני לא צריך להשיח את דעתו, אני צריך להסביר לו שזה מותרות בשבילו. כרגע זה מותרות, הוא לא צריך את זה. לא חסר. נכון, גבולות. אם יש גבולות, זה לא פינוק. ודאי שלא. אם יש גבול, אז הוא יודע שהוא לא עובר את הגבול. בפינוק הוא רוצה לעבור את הגבול, הוא רוצה לקבוע את הגבולות. לא. מטור, נכון? אתה רוצה הוגיה אחת? אפשר להגיד לו, כן, מצוין, אני מאוד אוהבת אותך כך הוגיה, אבל רק אחת. יבוא, יפקיע אחר כך ויצרח וירקה ברגליים וירקוד על השולחן. לא יעזור שום דבר. ואחרי כמה פעמים הוא ילמד שזה לא עוזר, וגם אמרנו, הוא ירד מאיתנו, הוא יבין שהמילה זה מילה. אנחנו יוצרים את הבעיה כשאנחנו כל הזמן קופצים ימין, השמאל, אחור, הקדימה. מגיל 0 הם מנסים אותנו. אז אנחנו קולטים... את החוכמה שלהם, אבל מגיל אפס הם מתחילים, אין כאן מגיל.
אז הנה, פה למשל, השאלה שלי כאן, אני אומרת לו, נגיד, לא עוד הוגיה. הוא מתחיל לצורך ולעשות בלגן. אז אני הולכת ומשיחה את דקות, בוא נסתכל משהו בחלון.
אפשר, לא משנה.
זה לא בעיה.
לא בעיה, אבל הוא יזכור שהוא לא קיבל בסופו של דבר עוד הוגיה. זה הוא יזכור. בוא נראה עוד נקודה רביעית. באהבה, מה אנחנו נותנים לילד? רגש. חום. גם אם נותנים לו את זה באמצעות חפץ, זה לא החפץ, זה החיות שבדבר. כשילד מקבל מההורה משהו באהבה, זה לא משנה מה הגודל שלו, דיברנו על זה פעם קודם, לא משנה אם הוא מקבל ממתק קטן או שמקבל, אם ההורה עכשיו נותן לו באהבה, הוא יכול לקבל איזה סוכריה פצפונת, וזה מצוין, כי ההורה נתן את הלב. בפינוק הוא לא מקבל את הלב, הוא מקבל נתינה טכנית, הוא מקבל מעצים, הוא מקבל חפצים, זה מה שהוא מקבל. אם הוא מקבל חפצים, זה לא לב, זה לא נתינה, זה כלום. זה להפך, אנחנו יורדים, אנחנו מושפעים. וכאן זה עוד נקודה, זה הכל מילים, אולי מילים שונות של אותו רעיון שדיברנו, שאהבה זה נובע מעמדת כוח, אנחנו הנותנים, אנחנו האוהבים, אנחנו המשפיעים. לעומת זאת פינוק זה נובע מעמדה של חולשה, אנחנו מאוד מאוד חלשים. אנחנו מושפעים, אין לנו יכולת להתמודד, אנחנו כבר רמנו ידיים, כבר אין לנו כוח, די שקט, אין לי כוח, הוא צורח כך כבר וזהו, שקט העשייתי וזהו, אני רוצה לישון בשקט, רוצה לנוח, אז אנחנו פשוט משדרים לילד כמה אנחנו חלשים וכמה הוא עולה עלינו, כמה שאנחנו גבוהים וענקים, והוא פשוט מטפס עלינו הקטן הזה ומסובב אותנו, ואנחנו בכלל לא יודעים איך לצאת ממנו. מי אמר שזה צריך לי? לא, זה כתוב על הילד, כתוב שיש גיל שהוא נראה כמו...
זה כתוב
בגמרא
שההורה הוא עבד לילד בגיל מסוים, לא?
אז אני אומר, זה כתוב, אולי אני מתכוון מה שכתוב במדרש, לא על ההורה זה כתוב. זה כתוב על הילד שיש לו בשלבים, לא זוכר את כל השלבים, שיש עליו שהוא כמו גדי, יש עליו שהוא כמו כלב, יש עליו שהוא כמו חזיר, יש עליו שהוא כמו חמור, יש עליו כמו קוף. כמו חמור הוא עובד קשה להביא פרנסה הביתה, לא שהוא עבד לילדים, אלא הוא... הוא עובד בשביל לפרנס את בני הבית, אבל לא שהוא צריך להיות עבד לילדים שלו. ודאי שלא, זה עוד מעט אנחנו נראה קטע מעניין מהמצודת דוד, שהוא מסביר פסוק במשלי, בדיוק את הביטוי הזה של עבד. נגיע לנקודה האחרונה, ואני חושב שזה בעצם צריך להיות היד שלנו, שייתן לנו כוחות לא להיגרר לפינוק. זה בעצם התכלית של כל העניין. זה בעצם... ישבור אותו לעתיד. מה? כשאנחנו מפנקים ילד, אנחנו פשוט נותנים לו לחיות באשליה. מה האשליה? אני רוצה ואני מקבל. רק בכיתי, כבר קיבלתי. בבית, עוד איכשהו זה יכול לעבוד. כשהוא יצא לחברה, ילד מפונק סובל בכיתה מאוד. החברה לא אוהבת מפונקים. מה פתאום שהוא יקבל? מה היחסנות שלו? מה? הוא מרגיש שתמיד מגיע לו? החברה לא אוהבת את זה. הוא יגדל, הוא יהיה בסביבה, הוא לא יקבל כל מה שהוא רוצה, ואז הוא מתוסכל. הרי כל החיים הרגילו אותי שאני רק מבקש ואני מקבל. הוא לא הורגל שהוא צריך לעבוד בשביל לקבל. הוא לא הורגל שהוא צריך לעשות משהו. הוא הורגל שמה שהוא אומר זה מה שיש לו. הוא פשוט יגדל בצורה שהחברה תפלוט אותו. ואם הוא יצליח לשרוד עד הנישואין, אז יהיה לו בעיות בחיי המשפחה שלו. הוא יוצא, הוא לא רוצה להשקיע שום דבר, הוא לא רוצה להזיז את עצמו. זה בעיה מאוד קשה. אז אנחנו בעצם נותנים לו... מה? זה הבעיה, זה בדיוק. נותנים לו הגנה מלאכותית, וכשהוא יגיע לאתגרים האמיתיים של החיים שלו, הוא לא ידע לעמוד בהם. כשאנחנו נותנים לילד קטן אהבה, בגבולות המותרים, אנחנו נותנים לו חוסן. אהבה היא נותנת תמיכה, שיש לו גב טוב, נותן לו ביטחון עצמי, וביחד עם זה הוא יודע שיש לו אתגרים, והוא חייב לעמוד בהם, הוא לא מקבל כל מה שהוא רוצה בלחיצת כפתור, הוא מתרגל שבעולם הזה אדם לעמל יולד, ולא לקבל בחינם. אז אם אנחנו נאהב את הילד וניתן לו בלי גבול אהבה, אבל בגבולות שזה לא חלילה יעבור לצד השני, אז אנחנו נעשה אותו ילד עם ביטחון עצמי, שידע להסתדר בחברה מאוד טוב. ברגע שעברנו בסטייה קלה לצד השמאלי של המפה, אנחנו פשוט הורסים אותו בחיים, והוא יצטרך ללכת לפסיכולוגים אחר כך, איך להוציא מעצמו את ההרגל הרע שאנחנו כהורים במו ידינו עשינו לו. זה בעצם כל התורה, שאם בעצם שואלים איך נדע שזה לא אהבה וזה עבר לפינוק, יש לנו כמה, כל אחד יבחון את עצמו במעשה המסוים הזה. אז אם מפעם לפעם נפלנו באיזה נקודה, לא נורא. אבל אם זה הפך להיות שיטת חיים בבית, שהשם ישמור, זה פשוט היום ונורא. החיים של ההורים הופכים להיות גיהנום. כשמגיע לארוחת צהריים, הילד מגיע מהגן, הוא נתן את קטן, גיל 4-5, לא רוצה לאכול את האוכל, לא אוהב את זה. קורה בכל בית, לא אוהב את זה. לא, רוצה שיכינו דווקא את זה ולא את זה וכן הלאה. נו, אז מה יהיה עכשיו? אז ההורה המפנק, מה הוא יעשה? ההורה המפנק, הוא יגיד לו, טוב, אתה לא אוהב את זה, טוב, מה אתה כן אוהב? טוב, אז מחר אני אעשה רק מה שאתה אוהב. ועובר, רוקד לפי החליל של הילד, והילד הזה פשוט יסובב את ההורים, ולפעמים לא נוח לנו כהורים לעשות דווקא את האוכל הזה, אין לנו זמן, לחוץ, ואנחנו נשגע את עצמנו. למה? כי יש לנו איזה נסיך בבית, שמה יהיה אם אנחנו לא נעשה בדיוק מה שהוא מבקש?
לי למשל יש ילד
מאוד
ברירן, אני כן מנתבת את האוכל בבית לפי מה שהוא אוהב,
באופן שאת תחליטי מה האוכל, אבל אם את החלטת ביום מסוים שזה האוכל והוא לא אוהב, אל תאכל, הוא לא ימות מרעב, אז הוא לא יאכל.
אבל כשיש ילד ב-12 שהוא תם שבוע ימים כי הוא לא אוהב
שום
דבר,
אז השאלה איך הוא הגיע לגיל 12? אז צריך לבדוק מה, אז צריך לבדוק, ודאי, אבל אני אוהב, כן, בגדול ילד לא אוהב מאכל מסוים, אתה לא אוהב, אז זה מה שיש היום. אתה לא רוצה, תאכל לחם, אין ארוחה אחרת, לא מבשלת בשבילך עכשיו אוכל אחר, זה ארוחת צהריים שבישלתי היום. אתה לא רוצה, קח לחם ותמרח עליו משהו, אין בעיה, לא אשפט לי, אבל זה האוכל שבישלנו היום. אתה לא רוצה, אל תאכל. ילד נורמלי שפעם ראשונה עושים לו את זה, אחרי פעם פעמיים הילד פשוט, תסלחו לי על הביטוי, הוא יטרוף את האוכל מרעב, יגיע לארוחת ערב, הוא פשוט ירוץ, והוא אפילו לא ירגיש שהאוכל שהוא אמר שזה לא בדיוק כל כך טעים, כי לא יריח לו, זה היה לו טעים מאוד, הוא פשוט לא ניסה את זה. למה? למה? מה פרושים? אתה צריך לאכול, כי ילד צריך לאכול. מה, הוא צריך לקבל ממתק על זה, פרס על זה שהוא אכל?
לא, אבל זה, אין ברירה.
יש ברירה. אני אגיד לכם דבר, עוד הפעם, דבר חריף, הוא לא ימות מרעב. זה ייקח יום, מקסימום עוד חצי יום, לא יותר. בגיל קטן זה לא ייקח יותר. הוא יהיה משוגע מרעב, באותו יום הוא ישגע אותנו, כי ילד רעב הוא פשוט משוגע. אז יום אחד הוא יהיה משוגע ונסבול קצת, אבל הסבל, כמו שנאמר, חלל עליו שבת אחת, כדי לקיים שבתות הרבה. יום אחד נסבול, זה מה שאמרנו קודם. הורה שמתעצל, אז הוא אומר, אין לי כוח טוב שיוכל כבר את זה, שיקח כבר את זה, תוציא כבר את השניצל מהמקרר, תוציא כבר את זה, תוציא את זה. אבל אם אנחנו לא עצלנים, נשקיע יום, יומיים, והילד ילמד שיש ימים שיש אוכל שהוא אוהב, ומה לעשות, יש ימים שאולי הוא לא אוהב, אז הוא לא אוהב. לא, אחרת שתגידו, שתסיים
לאכול, תקבל בלי שום קשר,
אם יש, לא בגלל האוכל. אם הילד ראה למשל ממתק מסוים, יש אוכל, שהחלטנו שזה לא מטרות, אני יודע, פעם ב... או אני יודע מה, בא סבתא לבקר. רוצים לתת להם, כי זה ההרגל, זה הגבולות של הבית שלנו, שבקיץ נותנים להם שלוקים, נגיד. זה ההרגל בבית. אחרי האוכל תקבל, אתה לא תאכל, לא תקבל. את האוכל הזה אני לא אוהב. אתה לא אוהב, אז לא, אז לא תקבל את זה, וזהו, אין מה לעשות. אתה לא אוהב, אז היום אתה לא מקבל. הילד אבל, הוא יטפס עלינו, אבל אם אנחנו נעמיד את הגבולות בצורה חדה וברורה, ולא ועם תיאום מלא עם ההורי השני, בלי לעשות, שהוא ילמד כבר, שהולכים לשני, ובדיוק זה מסתדר, אז זה החורבן של הבית. לעמוד על כך, הילד הזה יודע לנו עם, מכל הלב כשהוא יגדל. העמדנו אותו בגבולות הנכונים, הוא ילמד מה זה קבלת עול, באהבה.
מה זה קבלת עול? אתה יכול להגיד?
קבלת עול זה נקרא...
לי יש ילד בן 3. מה, אני יכולה להגיד לו, שמה, אתה תוכל עכשיו לכם
חומת לו? לא, לא זה נקרא קבלת עול. קבלת עול זה עקשנות. קבלת עול זה נקרא שכשאת אמרת לו לא, אז הוא יבין שזה לא. כי יש מישהו שאומר לו...
אני מדברת על הנושא הספציפי הזה של האוכל.
אם... את נותנת לו אוכל שהוא אוכל מתאים לו ובריא לו, אז הוא צריך לאכול את זה. מה פעם שהוא לא אוהב את זה?
אני נותנת לו אוכל שמתאים לו ובריא לו, אבל בדברים שהוא אוהב.
בסדר?
אני לא אלך בכל...
מותר לך להחליט מראש, כמו שאמרתי קודם, שאת כבר יודעת מראש שזה מה שהוא אוהב את עושה, אבל לא בגלל שהוא ביקש דווקא את זה. לא בגלל את הקובעת, כמו שאמרתי קודם, מעמדת כוח ולא מעמדת חולשה. אם זה מעמדת כוח, אין בעיה, אז את יודעת, תתני תפריט טוב, אין עניין להילחם עם הילדים, אבל מעמדת כוח, כי אנחנו בבית אחד, בשביל התפריט, מצוין. אבל לא מעמדת חולשה שהילד החליט מה התפריט, כי לא נוח לו, אנחנו כל יום נשתגע לפי השיגונות שלו. זה הנקודה. ניקח אולי דוגמה מאוד קיצונית. בין...
סטאפיק של תזונאי לילד, כדי שהוא יאהב מאכל, צריך לנסות אותו לפחות 10 פעמים להגיש לו. זה
סטאפיק. נראה דוגמה אולי קיצונית, אבל התורה מאוד מקצינה עם בן סורר ומורה. ופה אני רוצה להוסיף, לפני שנקרא את הקטע הבא, דבר מעניין. כאשר אנחנו קוראים בתורה את הסיפור של פרשת כי תצא, בספר דברים, שם כתוב את הסיפור של בן סורר ומורה. יש שם שתי סיפורים בתורה, אחד אחרי השני, מאוד מוזר ההתייחסות של התורה לסיפור הראשון ולסיפור השני, נראה הפוך אחד מהשני. סיפור הראשון מדובר על חייל שהלך למלחמה, ראה אשת יפת תואר, גויה, מה אומרת לנו התורה? אין בעיה, מותר לך. זאת אומרת, מתייחסים בסלחנות ליצרים של החייל הזה, ומתירים לו לקחת אותה אליו הביתה, ולקחת אותה לאישה, כך כתוב התורה. כמה פסוקים אחר כך, בן סורר ומורה, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו, הוא עוד לא הרג אנשים, הוא עוד לא גזל, שום דבר. מה הבעיה שלו? שהוא חושב שהכל מגיע לו, זה הבעיה שלו. מה אומרת התורה? מה לעשות איתו? תקחו אותו, תתלו אותו, תרגו אותו. כך כתוב בתורה. שאלת השאלה, איפה הפרופורציה? החייל הזה רוצה לחטוא עם אישה, גויה, מה אומרים לו? אין בעיה. בסדר? ומה רש"י אומר שם? דיברה התורה כנגד יצר הרע, וידע שאם לא ייתנו לו, הוא לא יעמוד בזה. גם בן סורר ומורה יש לו יצר הרע, לא סתן לו. מה ההבדל בין היצר הרע הזה ליצר הרע הזה? למה ליצר הרע של החייל אתה נותן דרור? וליצר הרע של הבן סורר ומורה, אתה אומר לו בשום אופן לא, אנחנו הורגים אותך כבר עכשיו, כמו שאומרים, תהרוג אותו כשהוא קטן ולא יגדל. מה ההבדל? ההבדל הוא מאוד ברור. חייל שנפל באיזה פיתוי, זה פיתוי של רגע. כרגע, לא יודע, התגבר עליו היצר הרע כרגע, לא מסוגל לעמוד, ואנחנו יודעים שאם הוא לא ניתן לו את הדרכים, אז הוא ייפול. תן לו. בן סורר ומורה זה דרך חינוך, זה אורח חיים, זה לא מידע של רגע. צומח לנו פה ילד שדרך החינוך שלו עקומה, אם אנחנו לא נעצור אותו עכשיו, הוא יהרוג אנשים וילסתם את הבריות, ולא יודע מה יקרה. כשמדובר בדרך חינוך, אין הנחות. כשמדובר במידע של רגע, לא נורא, מותר פעם, כשאנחנו רואים שגברה עליו היצר בעניין מסוים, ונתנו לו, לא נורא, לא קרה שום דבר, לא צריך להיות, כמו שאומרים, קיצונים עד הסוף, ולא לתת איזשהו דרור מפעם לפעם בעניינים ספציפיים, אבל כדרך חינוך, חס ושלום, זה דבר היום ונורא. זה מה שהתורה מלמד אותנו. בן סורר ומורה הוא פשוט מפונק, וזה מה שכתוב בגמרא. המשנה אומרת, תניא רבי יוסי הגלילי אומר, וכי מפני שאכל זה תרתי מר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי, אמרה תורה יוצא לבית דין להיסכל, רק בגלל שהוא שתה יין ואכל בשר צריך להרוג אותו? אלא הגיע תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו, הוא יגמור לאבא שלו את כל הפרנסה, הוא יגמור לו את כל הכסף. למה? כי כל היום הוא יוצא עוד ויוצא עוד ויוצא עוד, תן לי את הכרטיס אשראי, אני רוצה לקנות את זה, תן לי את זה, תן לי את זה, אבא יישאר בלי, ואבא לא ידע להגיד לו לא, הוא לא ידע לפתוח את הפה להגיד לו, אבא חלש. הוא מבקש לימודו, הוא יבקש את הדברים שאבא הרגיל אותו, לימודו זה מלשון הרגל, אבא הרגיל אותו, הוא יבקש, הוא יגדל, כמו שאמרנו קודם, לא נותנים לילד הזה להתמודד עם אתגרי החיים, נותנים לו הגנה מלאכותית בילדותו, אז הוא יגדל, הוא יבקש לימודו, ואינו מוצא, ויוצא לפרשת דרכים, הוא מלסתם את הבריות, אמרה תורה, ימות זכאי אבל ימות חייו, עדיף להרוג אותו עכשיו. אז לא אצלנו חלילה במובן של להרוג, אבל במובן הזה, לגדוע את הפינוק. את הפינוק שלו יהיה. את זה לעצור כשזה קטן. מה?
לא, בגיל קטן, אבל כשהוא גודל,
כאן מדובר שם בגיל, שם זה כבר בגיל 12. לכן שם לא אומרים בוא תתחיל לחנך אותו. שם זה כנראה כבר הגיע למצב שכמו שאומרים מרימים ידיים, יקרה אבוד. אנחנו מדברים על גיל קטן. בגיל קטן אפשר עוד לנווט את הילד. תשמרו על הילדים כשהם קטנים שלא יגדלו, כי כשהם יגיעו לגיל כזה אז מי יודע מה יהיה. ובקטע השני יש עוד שתי קטעים, נקרא אותם במהירות. קטע אחד כתוב בגמרא, שלושה חייהם אינם חיים. שלושה אנשים אין להם חיים. השלישי שבהם זה עניני הדעת. עניני הדעת זה שם נרדף למפונקים. אין להם חיים. אין להם רגיעה, כמו שדיברנו קודם. וכל מה שאמרנו לגבי האבא שהופך להיות עבד לבן שלו, זה מה שכתוב במשלי. מפנק מנוער עבדו. אדם שמפנק את העבד שלו כשהוא נער, כשהוא קטן, ואחריתו יהיה מנון. האחרית של האבא הזה היא היום ונורא. אומר המצודה דוד, המענג את עבדו מנערותו. מה זה מנערותו? עודו לא נטע שכמו לסבול עול עבדות? לא נותנים לו לעבוד. הוא לא יתאמץ. אתה מפנק אותו? הנה באחרית ימיו יהיה הוא שר ושליט על האדון. כי יגבה ליבו ויחדל מן המלאכה, והוא מוטל על האדון לתת לו די מחסורו. האדון יהיה חייב לפרנס אותו, והוא לא יעבוד כלום. יהיה פרזית, והאדון רק יהיה... האדון יעבוד בשביל לפרנס את העבד שלו. מי עשה את המצב הזה? האדון בעצמו. זאת אומרת, אם אנחנו מפנקים אותם בפינוק שלילי, אנחנו ניצור מצב שאנחנו נעבוד ונשלם משכנתה בשביל למלא את הפינוקים של הילדים כשהם יגיעו כבר לגיל כזה, שכבר לא נדע איך יוצאים מהפלונטר הזה. זה מצב היום ונורא. וככה יש את הדיפות.
אתם רוצים פשוט לרוץ שהם הולכים,
נגיד
הולכים
לסופר
או משהו?
אני רוצה את זה, 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 ואם לא רוקים ברגליים...
אבל הם לא שואלים את ההורים.
שם אפשר לזהות את הילדים המפונקים בקלות, זה ברור, כן? הילד צריך כל הזמן לשמוע, הרבה פעמים הילד, בתור ילד אומר, אבא אני רוצה ככה, אני רוצה כזה. הילד צריך לשמוע כל הזמן את התקליט, לא כל מה שרואים צריך לרצות. הילד צריך לשמוע מגיל קטן, לא כל מה שרואים צריך לרצות. הילד, הוא מספר, וואה, תראה איזה מכונית יפה הוא נוסע. לא הכל צריך, אפילו שהוא לא דיבר בהקשר עליו שהוא רוצה כזה, צריך מיד להגיד לו, לא הכל מה שרואים צריך לרצות. אם הוא ישמע את התקליט הזה הרבה פעמים, הוא יתרגל שלא כל מה שרואים צריך לרצות. זה פשוט ההבדל בין אהבה לפינוק. ופה נסיים בכמה נקודות שכבר דיברנו קודם, אבל נחדד את זה יותר. זה כבר ילד שגדל מפונק, מתכוון. ילד שיש לו גדרים, אם זה הדבר הזה, השאלה מה זה הדבר? זה דבר, זה מותרות, בזבוז, זה מה זה? או שזה דבר הכרחי? אם זה הכרחי, אז אפשר להיות מצב לפעמים שההורי יגיד לילד, תודה רבה, אתה עוזר לי. אם זה הכרחי והילד יש לו חסכונות, הוא עבד בייביסיטר ויש לו, ונגיד הילד רוצה ללכת לאיזה קייטנה או לאיזה קמפ או לאיזה משהו, וההורה מרגיש גם שזה צורך, אבל ההורה אומר לילד, מה לעשות? אין לי את היכולת, אין לי את הכסף, אין לי את ה... והילד אומר, טוב, אז אני אשלם את זה מכסף שעבדתי. אז ההורה יכול להגיד לו, מצוין, תודה רבה, עד רבה, אולי כשיהיה לי, ירווח לי, אולי יעזור לך ויחזיר לך. אין בזה בעיה, אם זה צורך, שההורה מסכים עם הצורך, אז עד הרבה, מה הבעיה? להפך, הוא מותר להרגיל את הילד, מאיפה יש לו כסף? הוא עבד על הכסף, נכון? זאת אומרת שהסבא מפנק, אז לפעמים צריך גם להזיר את הסבא.
מי שאומר, מי שקורא קטע בשבת...
אז הוא עבד על זה, נקרא שהוא עבד על זה. בסדר? אם הוא עבד על זה, אז זה כסף שהוא עבד על זה, באמת שלא. באמת שלא, אבל לפעמים הרבי הקודם... זה כבר צריך להרגיל אותו בבית, שלא כל מה ש... זה תלוי, אם ההורים קונים... לא, זה ההורים... הוא שומע מההורים בבית, ההורים גם... איך הם קונים דברים? מה שבא להם? הוא שומע מה הילד רואה, מה הוא רוצה, הוא פשוט מעתיק. אם הוא יודע מהבית, ההורים גם כאנשים מבוגרים, רואים כל מיני פרסומות, כל מיני דברים. כל פרסומת שבאו הבית, וואה, ראינו בעיתון דבר כזה, וואה, כדאי לקנות את זה. סתם שיחת בחולים בין ההורים על איזה פרסומת בעיתון חרדי שנכנס הביתה, ההורים מגיב, וואי, כדאי שיהיה לנו כזה דבר בבית. הענקנו כבר מסר לילד שאם אני צריך את הפרסומת של משהו מגרה ומושך, כדאי באמת שזה יהיה בבית. אז חינכנו אותו, אפילו לא שמנו לב, ובאמת יום אחד הוא אומר, אני רוצה כי זה מי לימד אותו אנחנו. דיברנו על זה כבר בעבר, כל מילה שלנו אנחנו פשוט עושים את כל העסק, נכון או לא נכון. בוא נדבר על נקודה אחר, כמה נקודות אחרונות. לפעמים הורי יכול להגיד, יש לי ברוך השם כמה ילדים, אני מתנהג עם כולם אותו דבר, לא יודע למה ילד אחד ביותר מפונק, מה קרה? אז זה נקודה שגם דיברנו פעם בהקשר אחר.
אותו בית,
כאלה וכאלה, כן? אין שני אנשים דומים, אין שני ילדים דומים. יש ילדים שהנפש שלהם יותר אגוצנטרית, יש כאלה. יש כאלה שאצלהם... נכון, אבל יש ילדים שאצלם הנטייה יותר חזקה. בנפש שלהם. אז הם נוטים יותר ליצור כל הזמן הכל שלי, שלי, שלי. אז לא אומר שהדרך שהתנהגנו עם הילד הקודם זה אותו דרך שצריך לנהוג עם הילד הבא. צריך לפקוח את העיניים על כל ילד וילד, וצריך להיות, לנתב את החינוך לכל ילד בהתאם אליו. זה לא שטנץ אחד, כולם. כל ילד בהתאם לצרכים שלו. עכשיו, נקודה שלא דיברנו קודם, מאיזה סיבות מגיעים לפינוק? אז יש לנו כמה סיבות. למה ההורים מפנקים? יש כאלה הורים שרוצים להיות הכל פרפקט, הכל, הבית שלי צריך להיות מסודר. היום יש תורנות שאין כאלה מסדר את החדר, אבל הוא לא אומר לו, נו תסדר כבר, אתה מסדר. הוא לא מסדר. אמר, טוב, נו, אתה לא מסדר, אז אני כבר אסדר במקום. אין לי ברירה, אני כבר אסדר במקומך. למה? כי אני, הבית צריך להיות מסודר. מה עשינו בזה? השגנו בית מסודר, כיף להיות בבית הזה, אבל מה השגנו בזה? ילד שלמד שהוא לא חייב לציית, הוא לא חייב לסדר. ועוד הפעם, למחרת, איזה בעיה אחרת, על ידי המפה בשולחן, הוא לא אסף את הצלחות, הוא לא שם את זה בפח, הכל נראה הפוך. אומרים לו, אכלת, תשים בפח. הוא אומר, לא, לא בא לי. אז ההורי אומר, טוב, נו, לא בא לו. אז ההורי שם את זה בפח. לא עמדנו על כך שהוא יעשה את זה. אז מה, כי אנחנו רוצים שאולי עוד מעט תיכנס, השכנה תיכנס ותראה כזה מטבח הפוך, לא נעים. אנחנו רוצים שהכל יהיה פרפקט, אבל מה? הרסנו את הילד. לפעמים מרצון שהכל יהיה פרפקט, אנחנו הורסים את הילדים שלנו. לא נורא. אם נכנסים לבית והבית בלגן, אז אפשר להגיד, מיד ככה, לא, הבית הוא לא מוזיאון, מה לעשות? ברוך השם, בית חיים בו אנשים. אם הוא אומר לו בא לי, אז מגיל קטן צריך להגיד לו, מה זה לא בא לך? אז מחר, אתה לא תקבל את ה... לא, לא, לא ניתן לך את הצלחת, מחר לא תקבל את זה לזה, אם אתה לא יודע... אבל הילד ישלם על זה מחיר, ולמחרת הוא יפסיד. מה פרוש לא בא לך?
אפשר להתאים את זה ככה, זה מחר, כאילו, היום, אז מחר אפשר, כאילו, לא להרים את זה, שאלה אם אתה
צריך לקטניסטי. לא להרים ממקומו, זה גם דרך מסוימת, אבל לפעמים אין ברירה. אין ברירה, לפעמים נמצא על השולחן הבשרי, ועכשיו הולכים לכל אורחות החלבית. ומה נעשה עם הצלחות הבשריים? הוא לא הוריד אותם, מה לעשות? מישהו צריך להוריד את זה. לפעמים אין לנו ברירה, ואנחנו מורידים את זה. תלוי באמת בגיל, תלוי בגיל. נכון, לפעמים, בהומור כזה, נכון? לפעמים סיבה אחרת למה הילד הורה מפנק, לפעמים יש מתח בין ההורים, יש מתח ביניהם, ואז כל אחד כאילו מלחמה על הילד, אז ההורה אומר, אז אני אתן לו ככה, מלחמה סמויה, מתח בין ההורים יכול לגרום שמפנקים ילד מסוים, ששם ישמור. לפעמים יש הורה שלא קיבל מספיק אהבה בילדות שלו, הוא רוצה, הוא אומר, אצלי בבית זה לא יהיה, אני אתן אהבה, אני אתן, אני אתן, אז הוא כבר לא יודע את הגבולות. אז גם פה צריך לדעת. לפעמים יש פיצוי על עוול, מה זאת אומרת? הורה לא נמצא בבית הרבה שעות, יום יום, הוא עובד כשהוא לא נמצא בבית, מרגיש שהוא צריך לפצות את זה שהוא לא בבית, אז הוא חייב לתת לילד פינוק. זה לא נכון. לפעמים יש ילד מיוחד, תרתי משמע, הוא מיוחד, סיפר לי פעם מלמד, הילד שלו, שהיה ילד בכיתה שבאמת היה ילד מיוחד, היה חולה במשהו מסוים, והמלמד לא ויתר לו במשהו מסוים. והילד הזה היה רגיל שבבית מבטרים לו כל דבר, מבטרים לו הכל, מבטרים לו כי הוא חולה, מה לעשות? המלמד לא ויתר לו בשום אופן. בשום אופן לא ויתר לו. אז הילד התחיל לפקוט, הוא אומר, אתה לא יודע, אני חולה בכיתה. אז המלמד אומר לו, לא מספיק שאתה חולה, אתה צריך גם להיות פרזית, אתה צריך גם להיות... פשוט הוא ענה לו, כאילו באכזריות, וזה שינה את הילד 360 מעלות. ההורים באו לילד ואמרו, למה אמרו לו, מה עשית ששינית אותו? לפעמים מרוב רחמנות אנחנו לא, צריך לדעת את הגבולות. נכון? ממש ככה. או בן יחיד שהזכרנו קודם, זה גם יכול להיות לפעמים סיבה. ילד צריך לדעת שיש בבית גבולות. יש גבולות של כסף. או אין כסף עכשיו, אז לא צריך לגדל ילד בצל של עניות וזה, להפך הבית צריך להיות שמח וכל, אבל מותר להגיד התקציב שלנו כרגע לא מאפשר לקנות זה וזה, אז זה לא מאפשר, הילד יכול ליוצאות ולצרוח ולפקוט, אני רוצה, כרגע אי אפשר. אם זה צורך מותר להתאמץ בשביל זה עד גבול מסוים, אבל אם זה בגדר מותרות, ודאי שלא. זה לא לתרץ את עצמו, אלא להסביר. להסביר. אם הילד שומע הסבר, מה זה עוזר? שהוא מבין שלא מתנקמים בו. כי ילד הוא במוח הילדותי שלו, ואם הוא חושב, איזה אבא רע יש לי, הוא יכול אפילו לדבר על אבא שלו רע, כי הוא בטוח שאבא שלו פשוט שונא אותו. ילד לפעמים יכול לחשוב ככה, כי הוא לא מבין, אבל אם האבא קורא לו ומסביר לו, לא בטור שהוא חייב לו הסבר, אבל הוא אומר את זה כי הוא יוזם בכוח, מעמדת כוח. הוא מדבר אליו ואומר לו, תשמע, כרגע המצב כך וכך, אני מאוד אוהב אותך, מאוד הייתי רוצה לתת לך את זה, אבל כרגע המגבלה היא כך וכך. אז לכן אמרתי, צריך להיזהר מסטיגמה של עניות, לא סטיגמה של עניות, אבל אפשר להגיד לו, כרגע המצב הוא קצת קשה, בעזרת השם, בחודש הבא, בעוד חודשיים, אז צריך לדעת, נכון, אני לא אומר את זה, זה לא לכולם, אבל אני אומר, יש, נגיד ילד בגיל 6-7, שהוא כבר מכיר את הבית, שהבית נהל טוב, כרגע לפעמים יש, הילד שומע שכרגע הדולר ירד, השקל עלה, המחירים עלו, ילדים שומעים את זה, ילדים יודעים שכרגע המצב הכללי בארץ שהכל עלה, הכל יקר. אז מוצא להגיד עכשיו הכל יקר, הכל עלה, וצריך לשמור יותר על הכסף. אז אנחנו גם נרגיל אותו שהוא ישמע על הכסף שלו. זה רווח נוסף. והסוף, שלא ניגע בזה הרבה, כי ברוך השם זה לא המצב, אבל מה קורה עם הורים לילדים שכבר קלקלו את הילדים שלהם, והילדים כבר מפונקים, ועכשיו צריך להחזיר את הגלגל, זה צריך לעשות את זה לא בבום אחד, לא ששמענו שפינוק זה לא, אז זהו ממחר חותכים עם סכין חד ואין פינוק, כי אז חס ושלום יש שבירת הכלים, אבל צריך להציב לעצמנו כהורים יעדים ברורים מכאן ולהבא, וללכת עכשיו בצורה דרגתית ומסודרת, לא לתת לו פינוק יתר, לקבוע, ואם זה ילד שכבר אפשר לדבר איתו, אם זה ילדים חכמים, אפשר לדבר איתם ולהסביר להם, זה לא יהיה טוב לך, ולפעמים אפשר להציג לו. להציג לו כזה הצגה, כאילו תראה איזה אדם ככה יושב ברחוב, תראה איזה זקן יושב ברחוב, ורוצה שיעזרו לו, והוא מסוגל לקחת משהו, והוא צועק, תנו לי, לא, כולם תנו לי. אפשר להציג לו כזה מצב, בצחוק, ולהגיד לו, ככה יגדל ילד מפונק, כל הזמן לי, תראה איך הוא... זה בהומור ובשמחה ובמילים טובות, אפשר... להכניס לו לראש שהדרך הזו היא לא דרך נכונה. ואם למישהו יש בעיה ספציפית, אז תמיד צריך להתייעץ עם אנשים שיש להם אולי ידע אחר, או לא נגועים בדבר, ולקבל את העיצות, ולפעמים זה עוד קשה רגשית לעבור ולגמור את הפינוק, ולפעמים יש לנו רגשי אשמה, כאילו בא לקחנו מהילד שלנו וכולי, אנחנו בסופו של דבר נשמח, והוא יודע לנו שגידלנו אותו כראוי. לא לפנק, כמו שהרבי הקודם אמר, אופן חינוכי הסירו מאיתי כל פינוק. כמו שהרבי אמר, שלא יהיה פינוק מיוחד. זה הנקודה שאם אנחנו נגדל את הילדים בצורה הזו, בעזרת השם, נראה מהם רוב נחת, נראה ילדים יציבים, שקיבלו הרבה תמיכה והרבה אהבה. כל הצרכים שלהם אנחנו ניתן להם, מותרות, זה במיוחד שידוע שאתם מושג שקדש עצמך ומותר לך, מותרות זה דבר... מיותר, מה שמותר מיותר, זה תלוי גם בנו. אם אנחנו בחיים שלנו לא ניקח בבית שלנו מותרות, אז נרגיל את הילד שלא צריך מותרות, ולא הכל מה שרואים צריך, ולא הכל זה שלנו, ורק על מה שעבדנו קשה קיבלנו. אם נעבוד בצורה כזו, בעזרת השם נראה הרבה נחת. בעזרת השם.
הבת שלי בת 4, והיא כל בוקר מתחילה לשאול את
אבל בין הגבולות שאת נותן, אני יכולה להגיד לה, שוב, את תציבי גבולות. יש לך, לא נורא לבוא להגיד לילד, שיודעים שהילד הוא כבר, ילד בן שנתיים, למשל, אתן לך דוגמה אחרת, אבל מזה נציג, ילד בן שנתיים, ש... שזה, תני לו את המזלג, יצעק לא רוצה את הכפית. תני לו את הכפית, לא רוצה את המזלג. אז שוב, מה נעשה עכשיו? נהיה משרתים שלו? לא, זה מזלג טוב, נחליף לו. נהיה חכמים מראש. נבוא ונגיד,
יש,
בדיוק, יש את המזלג והכפית, מה אתה רוצה? תבחר, מה אתה רוצה? זה, תן לו מצד אחד את היכולת לבחור, אבל בגבולות שאני אקבע, יש בארון או זה או זה, את רוצה את זה לא? זה לא. לפעמים הילד בא לו, דווקא הילדה, או הילד, דווקא הבגד שזה, של החורף, זה בכלל לא מתאים היום, איזה גביר, הילד לא יודע. זה מה שזכור לו מהבר מצווה, מהחתונה, לא יודע ממה, וזה הוא רוצה. לא מתאים, אז מה? אז הוא יפקה ויצרח, לא מתאים, זה לא. אם זה בגדר הבגדים, אז מותר לך לקבוע מראש. תני לה לבחור, זה ייתן לה אישיות, חזק את האישיות שלה, אבל בגבולות שאת תתני. לא שמה שהיא רוצה. את קבעת מראש את הגבולות, במסגרת הגבולות, מה אכפת לך שיהיה לה את הרצון שלה? אין בעיה. תני לה אפילו בחירה של 10, אבל את תקבעי מה 10. אבל לא שזה כל הבגדים שיש בארון, את כל 10. אם את נתת את הגבולות, מותר לה להחליט מה היא רוצה בגבולות. אבל לא שהיא תחליט, לא היא רוצה דווקא את הבגד ההוא.
אני יכולה להרון ובחרה לבד בלי שאני אמרתי להתפררים
ש... אז זה צריך להיות, כמו שאמרנו, קרה פעם מקרה, כמו שמתן את הדוגמה של אשת יפה תואר, קרה פעם מקרה, לא צריך בשביל זה לשבור את הכלים. אבל שזה לא יהיה כדרך חינוך, כדרך חינוך שזה לא יהיה. קורה מקרה פעם, לא קרה שום דבר, אבל אם... מותר להגיד למרוש, את יכולה ללכת לארון ולבחור או את הירוק או את הצהוב.
אבל אני צריכה להגיד.
אבל שאת תקבעי את הדברים, לא היא קבעת הדברים. שהיא תתרגל לקבלת מרות של ההורה ולא מה שהיא בא לה, זה מה שיש לה.
עדיין
הוא קם עם... אותו דבר. אין להם אומנם את הבעיה של הבגדים.
לא, הוא מתחרט את זה שהוא רוצה שחור לבן כמו אבא. כל שבת... אותה מלחמה.
זה מאוד חיוב.
הוא רוצה שחור לבן כמו אבא. ויש לו ספים אחרים חדשים שהוא לא מוכן
ללמוד.
כי זה
הטעם
שלי, וזה
הטעם לראות
שחור,
מכנס
שחור,
זה ברכה שהילד רוצה לחכות את אבא שלו, זה ברכה. ברוך השם, כל הכבוד.
בסדר, אבל יש...
אז אפשר לעשות הבדל. כשתלך לבית כנסת, תהיה כמו אבא, או בלילה, בליל שבת, כמו אבא. אז שתלך, אולי בלילה תהיה כמו אבא, והיום תהיה כמו אמא. את יכולה לעלות לה את זה במחשבה רגע, אפשר? רגע? כן, כן. אז את החלטת שכן, לא, אפשר כן, כי את הרצית. תעשי את זה, תפחי את זה להחלטה שלך ולא להחלטה שלה. ברגע שאת המחליטה, אין בעיה, אז היא יודעת שעד עצם שהיא באה לשאול, זה כבר מראה שהיא לא באה ומפחיל, אם אני רוצה את זה, היא שואלת, זה כבר ברוך השם טוב. להחזיק במושכות כל הזמן.
מה עושים במקרה של
חום
באמת סופרים, אולי נרשים, או למשל היום אני מדברת, ויש אחת
שלמה,
מלאה,
אני
פותחת,
אני לא רוצה שיפתח. חס ושלום, לא.
אני פותחת.
זה בדיוק נקרא, זה בדיוק, מה פתאום? אבל את עשית את זה, לא הוא עשה. אז זה בוודאי שלא. לא נעים לאנשים לחמש דקות, אבל לא נעים ילד לא מחונך לכל החיים. אז מה על המשקל? ולהפך, ההורה הזה ילמד... אולי דרך הסיפור הזה תרוויחי שגם מי שנמצא מאחורי הצד השני של הקו גם ילמד איך מחנכים ילדים שלא כמה שהם רוצים ומקבלים. מה יש?
איך אתה עוצר את זה אצל ילדה בת שנה? חודשיים?
שם זה לא צריך לעצור, שם עוד אפשר לחנך.
לא, זאת אומרת, זה הדרך שלה להתבטבת, היא צורחת. היא צורחת, היא רוצה עכשיו אוכל, היא רוצה, היא רואה אותי אוכלת ואני נותנת, זה לא שאני לא, אני מאכילה אותה. אבל שנייה לא אמרתי בקצב, שנייה לא נתתי לה, וכבר היא סנימה, היא צורחת, היא רוצה, היא רואה את המזלג, היא רוצה את המזלג שלי, ואני לא נותנת.
אז אפשר להגיד, אפשר לדבר לילדה קטזק, לא, חכי, לא, כן, לא, את לא, לא, כן, מה קרה, לא יקרה כלום, היא תפתח את הריאות.
כן, אבל היא צורחת, היא כאילו נסעת את
זה. מה יקרה, אז מה יקרה?
היא עוד לא מבינה מה אני אומרת
היום. היא מבינה טוב, אם היא מבינה לבקש, היא גם מבינה שזה לא בזה. היא מבינה, ילדים קטנים מבינים הכל. כתוב במפורש, בהרבה מקומות בחסידות, ילד קטן מבין הכל, רק שעוד לא יודע לדבר. אבל לא לשון, מבין הכל. מה פה שלא מבין? הנפש שלו חסר לה משהו, הוא מבין הכל. הוא לא יודע לדבר, הוא לא יודע להתבטא. אז מה? אבל הוא לא מבין? מבין טוב.
מנסים אותה.
מנסים? בטח שמנסים, מה השאלה? זה גם חלק של פינוק. זה חלק של פינוק, זה גם צריך, זה נושא שצריך, זה לא טוב. אפשר שלילה אחד לא נשען, אנחנו לילה אחד לא נשען, נהיה לידו ולא ניתן לו. אין שבועות, אין שבועות.
אם עומדים על זה,
אין דבר כזה.
זה לא
תהיה בשורות טובות לקדוש ברוך הוא, אבל מה שכן, הקדוש ברוך הוא יפנק אותנו ויתן לנו מה שאנחנו צריכים.